חג חנוכה שמח לכולם, ערב טוב ומבורך. תודה רבה לכולם שאתם מצטרפים. אני מקווה שיהיה לנו שיעור טוב, משכיל, שנתקדם ביחד באמת למקומות הנכונים שהיהדות צריכה ויכולה לקחת אותנו ביחד. אז אנחנו נמשיך בהקדמה לספר הזוהר. דיברנו בשיעורים האחרונים בעצם, על כך שכתבי בעל הסולם מחולקים באופן כללי לשני חטיבות. יש את הכתבים של חוכמת הקבלה נטו, כמו פירוש הסולם על הזוהר, תלמוד עשר הספירות, פתיחה לחוכמת הקבלה, ויש את כתבי החסידות, שהם כתבי דרך עבודת השם, על פי תורתו של בעל שם טוב הקדוש. זאת אומרת, בעל הסולם עשה עבודה מאוד מאוד ייחודית, שהוא איחד את כתבי הקבלה של הארי, פירש אותם, ביאור אותם והנגיש אותם לדור שלנו. ביחד עם זאת, הוא גם לקח את כתבי הבעל שם טוב ושזר אותם בדרך העבודה, והסביר לנו איך אפשר בעצם גם ללמוד קבלה, וגם ליישם את הלימוד הזה בחיי היום יום, באופן שנוכל לשפר את החיים שלנו באופן רוחבי בכל מיני מישורים, כמו חיי המשפחה, חברה מתוקנת לקבלת אור השם, והאלוקות, גילוי גאולה, בחיים שלנו עם הילדים. היום ידוע שהחינוך, חינוך הילדים היום הוא דבר, אתגר בלתי נתפס. אנחנו רואים את זה כל אחד בחוש, מי שיש לו ילדים, וגם מי שאין לו ילדים. מספיק שיראה מהדורת חדשות אחת בשביל להבין כמה ההתמודדות שלנו עם הדור הזה היא לא פשוטה. יותר מזה, בעניין החינוך אנחנו רואים שלא היה בעניין החינוך אין לנו בעצם כתבים מסודרים מחזל, אין לנו ספרים מסודרים. חזל המיתו עד שכמעט לא דיברו על הנושא הזה, מכל מיני סיבות, לא ניכנס אליהם עכשיו. אבל בסופו של יום אנחנו כבעלי משפחות, מי שהוא בעל משפחה כבר, מי שבעתיד יקים משפחה בעזרת השם, אז אנחנו רואים שהדור הזה א' מתמודד, הדור הצעיר, עם בעיות שהם לא היו לפני כן, אז בוודאי שלא לא יוכלו לכתוב עליהם, כאילו מה לחזל לכתוב על אינטרנט כשלא היה אינטרנט בעולם? זה רק כדוגמה אחת, יש עוד הרבה התמודדויות, ומנוסף לזה לא רק שההתמודדות האלה לא היו בעולם, כמו שהסברנו, הרצון האנושי תמיד מתפתח ומושך עוד הרבה דברים ומציאויות חדשות כל הזמן, אלא גם זה היה פחות נצרך. זאת אומרת, האנושות פעלה, החברה האנושית פעלה בצורה די פשוטה, אבא הוריש לבן את המקצוע שלו, בגדול היו פחות או יותר משתדחים עם אנשים מהכפר, ידעת הכל עליהם, הם ידעו הכל עליך, מסלול חיים היה די פשוט ומוגדר לרוב האנשים, והיו מעט מאוד חריגים יוצאים מן הכלל, שזלגו מהשגרת או מאורח החיים הטבעי. דברים התחילו קצת להשתנות בזמן המהפכה התעשייתית והתקדמות הטכנולוגיה במערב. יחד עם זאת, עדיין עד היום כמעט ולא הביאו לנו כתבים מסודרים לתקשר ולייצר את נפש הילדים והנוער שגדלים, ובעצם זה הדור הכי חשוב שיש, כי זה הדור שאמור לקבל את פני המשיח. וזו גם הסיבה שהדור הזה יורד עם רצונות כל כך אגרסיביים. עכשיו, בלימוד דרך עבודת השם, או כתבי החסידות, בייחוד של בעל הסולם, שמותאמים בדיוק לדבר הזה, כמו מה שאנחנו עכשיו לומדים, הקדמה לספר הזוהר, אז אנחנו יכולים לקבל צוהר ומבט עמוק יותר לכל הבעיות האלה, כמו שאנחנו רואים בזוגיות ובחינוך ילדים, חוסר היכולת לנהל את המדינה בכלל, אין מצד הנבחרים לכנסת, ואין מצד הגופים השלטוניים, לא נקרא לזה השלטוניים, נקרא לזה המשטרה וצבא ורשויות החוק וכל מיני משרדי ממשלה, וזה לא קורה רק בארץ, זה קורה בכל העולם. זאת אומרת, אתה רואה איזה זילות של היכולת לנהל חברה, של זילות שלטונית, אתה רואה את הדבר הזה במשפחה, כשהורים לא מצליחים, נקרא לזה לנהל את הילדים, אבל זה לא נהל, הכוונה לגדל אותם בצורה שאנחנו רוצים, אנחנו רואים את זה בזוגיות, שיש לנו המון המון גירושים, אנחנו רואים את זה בחינוך הילדים, בבתי ספר ובבית, וכן הלאה, אפשר להמשיך ולדבר, אבל בעצם אנחנו, יש איזושהי הרגשה כללית בעם היום, שהמערכת קורסת לתוך עצמה, וזה באמת בהמון תחומים. הלימוד הזה של בעל הסולם נותן לנו אפשרויות לפתור את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד פרקטית. עכשיו, כדי להנגיש לנו את החוכמה הזאת, בעל הסולם פתח את המאמר שלנו, את ההקדמה לספר הזוהר, בסדרת שאלות, שלאחריהם הוא הביא לנו עוד חקירות כדי להבין יותר על מה השאלות מדברות, אבל בהמשך אנחנו בעצם מגלים שכל השאלות והחקירות וכל המטרה של כל הדבר הזה, היא בעצם להוביל אותנו או לחשוף בפנינו את הראייה או את ההשקפה של המקובל, כיצד הוא רואה את הדברים, כיצד הוא בוחן את הדברים, ומעבר לכל זה, כיצד הוא רואה את הפתרון לכל הבעיות שכרגע העלינו. אז אנחנו ניכנס לתוך המאמר, אז אולי נחזור בקצרה לטובת כל המשתתפים, ממש ממש בקצרה לשאלות שהוא שאל. שאל אותנו בעל הסולם מה המהות שלנו, מה מהות החיים, מה מהות האדם, מה התפקיד שלנו בתוך שלשלת המציאות הארוכה שאנחנו נמצאים בה, שאנחנו רואים שכל דור הוא בא רק לכמה עשרות שנים, אבל בעצם האנושות מתקיימת הרבה יותר זמן, ומה התפקיד שלי בתור מישהו שבא לפה כעוד חוליה בשרשרת הדורות. הוא שאל אותנו שאלה מאוד קשה, איך זה כשאנחנו מסתכלים על הבורא שיצר אותנו, שהוא כליל השלמות, איך אנחנו כל כך מקולקלים? בעצם אנחנו רואים שהאנושות כל הזמן מסתבכת לתוך עצמה, במלחמות ובהרס תמידי, והוא שואל איך יכול להיות, אם הבורא הוא טוב ומטיב והוא מושלם, אז איך הוא יצר בריאות כל כך מקולקלות? הרי באופן טבעי, מפעל הייצור אמור לתת משהו שהוא מתאים לדרגת הייצור שלו, אתה מצפה, מתעשייה האווירית של ישראל, לייצר חומרי לחימה איכותיים, אתה מצפה ממפעל של מרצדס לייצר מכונית טובה, וכן הלאה, זה הדרך. אז בטח שאתה הולך למפעל הייצור של הקדוש ברוך הוא, אז נשאלת השאלה הקשה, איך יכול להיות שהוא יצר בריאות כל כך קלות ונפסדות ובעייתיות? לאחר מכן הוא בא ושאל, אם הבורא הוא טוב ומטיב, והוכחנו למה המקובלים בכלל חז"ל, תפסו את האלוקות כטוב ומטיב, אז למה אנחנו סובלים כל כך? מעבר לכל זה, הוא תהה בנקודה הזאת שאיך מהבורא הנצחי יוצרים בריאות זמניות. אנחנו רואים שהבורא הוא אינסופי, היה הווה ויהיה, אז למה כל דבר שהוא יצר במציאות הוא זמני? אלה היו השאלות, וכדי להבין אותם הוא פתח לנו עוד כמה חקירות, שהחקירות המטרה שלהם בעצם להביא אותנו קצת יותר פנימה, לנקודות תקמו לזה כמו ספוטלייט, כמו פנסים קטנים כאלה, שכשכולם באים ומהירים על המרכז, אז פתאום משהו חדש מתגלה. וזה בדיוק מה שהוא רוצה לעשות לנו. כאילו הוא פותח לנו שאלות, פותח לנו תהיות, לאט לאט מגלה לנו את התשובות, אבל אז בסופו של יום נפתחת לנו פה איזושהי מפה מאוד 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 מסודרת על איך מתקיים בעצם, איך מתקיימת מערכת השורשים הרוחנית, ולמה כשהיא יורדת ומתגשמת למה שאנחנו מכירים בחיי היום-יום שלנו, זאת אומרת חברה אנושית שחיה על פני כדור הארץ ומנהלת את אורחותיה כבר קרוב ל-6,000 שנה, כשיש מתחתיה את בעלי החיים ואת הצומח ואת הדומם, למה הדבר הזה מתקיים ככה או מתגלה לנו בצורה כזאת? אין ככלל, ואין ככל אחד בפרטיות, למה אני רואה את מה שאני רואה בחיים בצורה כזאת? למה אני מתרגז מדבר מסוים ואני שמח מדבר אחר? ואיך אני יכול בעצם לקבל חיים טובים יותר ומאושרים יותר? בסופו של דבר חוכמת הקבלה מלמדת אותנו לקבל. מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ובאה חוכמת הקבלה ומלמדת אותנו איך לקבל בצורה נכונה, שנוכל גם ליהנות, כי אנחנו רואים ש קבלה בצורה אנוכית מזיקה לנו. כל זה דיברנו, אני רק מסכם, ואז פה הוא תוהה בכמה חקירות, איך יצוער לנו שהבריאה תהיה מחודשת, זאת אומרת, מה הדבר החדש? בריאה הסברנו שזה דבר חדש, ואז הוא שואל, הבורא הוא כולל את הכל. אז מה הדבר, איך יכול להיות שהוא ברא דבר חדש שאין בו? ואם כבר הוא ברא דבר שאין בו, מהו הדבר הזה? הסברנו שהקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, מתוקף היותו טוב ומטיב ומשפיע וראשון וקדמון, והוא מחיה את כל המציאות, אז אין בו את הדבר שנקרא רצון לקבל. אין בו את הרצון לשאוב לעצמו משהו ממישהו אחר, כי ממי הוא יקבל? הוא מחיה את כל המציאות כולה. לעומת זאת, או יחד עם זאת, עקב היותו טוב ומטיב, הוא היה חייב לראות בריאה שרוצה לקבל את ההטבה. ולכן הוא ברא משהו שאין בו, שזה הרצון לקבל חומר הבריאה כולו, דומה, צומח, חי, מדבר, כל הבריאה רוצה כל הזמן לקבל תענוג, הדמון רוצה להתקיים, החי רוצה, סליחה, צומח, יש לו נפש המרכבת, הוא יש לו את הרצונות שלו, כלפי אור ומים וכן הלאה, החי יש לו רצון הרבה יותר אגרסיבי לעולם החי, אבל בסופו של דבר כשאנחנו מגיעים לאדם, רצונות האדם מורכבים מארבע רצונות כלליים של רצונות גופניים, לקבל הנאה גופנית, לקבל הנאה ממונית של כסף, לקבל הנאות מכבוד ושליטה, ולקבל הנאות מהשכלה. ואנחנו בעצם במשך מהבוקר ועד ערב, במשך רוב כל ימי חיינו, מונעים כל הזמן, או שאנחנו בורחים מייסורים, או רוצים אחרי תענוג, אבל במטרה למלות את ארבעת הרצונות האלה. כאשר היהודי יכול להתעלות מעל זה, כי יש לו נקודה שבלב, שבשיעור האחרון עצר בו נקודה הזאת, שהנקודה שבלב שלו יכולה להיפתח אל הרצון החמישי, שזה הרצון להשפיע, והדבר הזה קורה בעקבות היותו משתלם מגיל 13 ומעלה בתורה המצוות. התורה מטרתה לפתח את הרצון האלוקי הזה בעצם, של הרצון להשפיע לאחרים, ועל ידי כך שאני בעצם לומד להשפיע, אני עושה דבר שהסברנו שהוא נקרא השתוות צורה, כשם שהוא רחום היא אתה רחום, כשם שהוא חנון היא אתה חנון, וזה שהצורה הפנימית שלי היא לא אנוכית שרק חושבת לשאוב כל היום, אלא היא השפעתית כמו של הבורא, אז אם הוא משפיע ואני משפיע, אז אנחנו נחשבים כמחוברים ומאוחדים. וזה בעצם התפקיד של התורה והמצוות, ללמד את האדם היהודי, להיות דומה לאלוקות, כי דומה מושך דומה. ברגע שאני אהיה דומה לו, אני אוכל להרגיש אותו ולחוות את כל התענוג שיש בחיים שהוא נותן לנו מסביב, ולא לחוות את הסבל או האיסורים שאנחנו רואים כל הזמן בחיים שלנו, בכל מיני תחומים ומישורים. וגם אם נחווה קשיים, עדיין ההתבוננות על הדברים תהיה ממקום אחר, שנבין שהם בעצם ההטבה הגדולה ביותר. אז פעם שעברה, דיברנו על העניין הזה, שהנברא אין לו את היכולת להשפיע באופן מוחלט. למה? משום שהנברא לא יכול לברוא שום דבר. הנברא הוא חלק מהבריאה. בריאה זה דבר חדש, זה חידוש, ואני אין לי יכולת ליצור משהו חדש במציאות. מה כן יש לי יכולת? לקבל משהו ממישהו אחר ולהעביר אותו הלאה. העברה הזאת היא למישהו אחר, נקראת השפעה מצידי. זאת אומרת, מצד האדם, כשהוא מקבל על מנת להשפיע, אז זה נחשב שהוא משפיע. למה לא תגיד שהוא ישפיע באופן מלא? כי אין לאדם יכולת להשפיע באופן מלא. הוא לא יכול לייצר בעצמו חומר שאיתו ישפיע. לצורך העניין, נקלנו את הדוגמה שהכי קל להבין אותה לדעתי, על כסף. אדם כדי לתת צדקה לבן אדם אחר, צריך לעבוד, להתפרנס, לקבל את הכסף ממישהו אחר, ואז חלק ממנו להעביר לנזקק. וזה נקרא שהוא מקבל על מנת להשפיע. יש לזה כמה אופנים, לצורך העניין נתנו את הדוגמה של אורח ובעל הבית, שהאורח מסכים לקבל מהמארח את הסעודה, על מנת לעשות נחת רוח למארח. אמנם שהוא נהנה מהארוחה ונהנה מהסעודה ומהשתייה ומהחברה ומהשירים וכל הקומפלסט הזה של הסעודה, אבל מטרתו היא לאו דווקא אכילה, או יותר מזה, היא בכלל לא אכילה, היא על מנת לעשות נחת רוח למערך. וזה מה שקורה בעצם בחיים שלנו. מי שבעצם מקיים את התורה לשמה, אז הפעולות שלו הופכות להיות לעשות נחת רוח לבורא. זאת אומרת, כל מה שהוא עושה, מהרגע שהוא מתעורר ועד הרגע שהוא הולך לישון, זה במחשבה לעשות נחת רוח לבורא. עכשיו, צריך להבין את הנקודה הזאת. הנחת רוח הכי גדולה שמקבל השם, זה לתת לנו, זה לעשות לנו טוב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב נברא. אבל כל עוד אנחנו הפוכים, מבחינת שאנחנו אנוכיים ופועלים על בסיס הרצון לקבל, אנחנו לא יכולים לקבל את הטבע, כי כמו שהסברנו, לא נחזור על כל ההסברים, מי שיוצר יוכל לראות השיעורים, את ההקלטות של השיעורים קודמים, כל עוד אני הפוך אליו, שהוא רוצה להשפיע ואני רוצה לקבל, הדבר הזה הוא מפריד ביניהם. רק אם הרצונות שלנו תואמים, אז אני יכול להתחבר אליו. והנקודה שאני קודם כל רוצה לברר קצת היום, זה משהו סיימנו איתו בשיעור שעבר, למה שאני בעצם מקבל על מנת להשפיע, זה נחשב השפעה מצידי. אז בעל הסולם נתן לנו פה גמרא, והגמרא הזאת מדברת על עניין של נישואים, אני אקרא את זה מההתחלה, ועל ידי עסק המצוות מי"ג שנה ואילך, שעוסק על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא מתחיל לתאר הרצון לקבל לעצמו המוטבע בו, ומהפכו לאט לאט על מנת להשפיע, שבזה הולך וממשיך נפש קדושה משורשה שבמחשבת הבריאה, והיא עוברת דרך מערכת של העולמות לקדושה, ומתלבשת בגוף שהוא זמן התיקון. אנחנו נלמד בהמשך, אולי נגיע לזה אפילו היום, שבעצם יש שלושה זמנים, אחד מהזמנים האלה נקרא זמן התיקון, זאת אומרת החיים שלנו, חיי חיותנו, שהנשמה בתוך הגוף, בעצם עובד על ידי תורה מצוות, מתקנת בעצם את הרצון לקבל, שיהיה בה על מנת להשפיע. וכן נוסיף והולך לקנוק ולהשיג מדרגות הקדושה ממחשבת הבריאה, שבאין סוף ברוך הוא, עד שהן מסייעות לו לאדם, להפוך את הרצון לקבל לעצמו שבו, שיהיה כולו בבחינת מקבל על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא כלל לתועלת עצמו. זאת אומרת, המדרגה הגבוהה ביותר של מדרגת אדם, מלשון אדמה לעליון, אדם נולד עיר פרא, כל מה שיש לו זה רק רצון לקבל מאחרים, הוא בוכה ומשתולל עד שמאכילים אותו ומחליפים לו ונותנים לו, אחר כך הוא רוצה צעצועים ואחר כך הוא רוצה בגדים ואחר כך הוא רוצה מכונית, אחר כך הוא רוצה כבוד והוא רוצה מעמד והוא רוצה וילה, אבל בסופו של דבר, כל זמן שהוא מתנהג בצורה כזאת, הוא נקרא ילד קטן, עוד חינת בהמה, בהמה המשמעות שלה זה בהמה, מה שאתה רואה זה מה שיש בה, והראש והזנב אותו גובה, זה מעל חוסר התפתחות. האדם לעומת זאת כל הזמן נמצא בהתפתחות מתמדת, לכן גם מבנה האיברים שלנו בצורה כזאת, שאנחנו רואים שכמה שהאיבר חשוב יותר הוא גבוה יותר ורם יותר, וזה על סדר התפתחות. סיפרתי, אני חושב, בשיעורים קודמים, את הסיפור על הבן איש חי, שבהבדלה הוא התווכח עם אחותו, מי יגביע את הנר של ההבדלה. אז אבא שלו אמר לו, תיתן לי חידוש, ואם זה חידוש יפה, אז אני אתן לך להגביע. בן איש חי היה בן 9 כמדומני, ואמר לו, אבא תראה, אנחנו מברכים בהבדלה על סדר אותיות יבנה, יין, בסמים, נר הבדלה, זה סדר הברכות בהבדלה בין קודש לחול במוצאי שבת. ואמר לו, אוקיי, אמר תראה, היין אנחנו מברכים, תואמים אותו בפה, הבסמים אנחנו מריחים באף, הנר אנחנו מסתכלים בעיניים, וההבדלה עושים בשכל. כל הרעיון של הגבהת הנר, ברמז על סדר האיברים האלה, מראה שהאדם צריך תמיד להיות בהתפתחות, עולה כל הזמן, משונה לבהמה שנשארת כמו שהיא. ואוי ואבוי לאדם שנשאר עם אותו רצונות, או חלילה אומר, זה שמענו כמה פעמים בזוגיות, ככה אני, תקבל אותי כמו שאני. לא, זה לא טוב. אדם לא צריך להגיד ככה אני, ולהתייאש מלהמשיך להתפתח, או לא לרצות להתפתח. מטרה שלנו כבני אדם, זה כל הזמן להתפתח, כל הזמן לשאוף למדרגה גבוהה יותר. אדם שלא עולה במדרגות כל הזמן, הוא בעצם נשאר בדרגת בהמה, או דרגת גוי כמו שאנחנו קוראים. כל מה שחזל אומרים על הגויים, שבשרם בשר חמורים וכן הלאה, זה לאו דווקא לגנאי, אלא להסביר שהם ברמה של חומריות, ולא מצליחים להתפתח אל האלוקות. תורה בגויים, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. ואז הוא בא ומסביר לנו, מאותה נקודה שדיברנו, שעל ידי הדבר הזה, האדם קונה לעצמו יכולות השפעה, וקונה, שבזה קונה האדם השוואת צורה ליוצרו. כי קבלה על מנת להשפיע נחשבת לצורת השפעת תורה. פה על זה אני רוצה להתעכב. אתם רואים? קבלה על מנת להשפיע נחשבת לצורת השפעה גמורה. למה? למה קבלה על מנת להשפיע? תגיד שאדם ישפיע. למה הוא צריך לקבל על מנת להשפיע? אז הוא אומר פה, הוא מביא פה גמרא מאוד מעניינת, רציתי לפתוח אותה היום, אבל אנחנו לא נספיק, כי קצת השיעור צריך להיות קצר, אני חייב להמשיך למקום אחר. אז הוא אומר בקידושין, שבאדם חשוב, מסכת קידושין מדברת על איך מקדשים אישה. באופן כללי, כשאדם מקדש אישה, הוא צריך לקנות את האישה בפרוטה, או במשהו שווה פרוטה. הוא לא יכול לבוא אליה בשקית בטטות, להגיד לה, הרי את מקודשת לי בשקית בטטות זו. הוא לא צריך לתת לה, היום אנחנו נוהגים לתת טבעת לצורך העניין. לא תמיד היה טבעת. עכשיו, מה קורה באדם חשוב? אבל אין לו כסף. יש לו מעמד, הוא מוכר בקהילה, אבל אין לו כסף. אז אם האישה באה ואומרת, תקשיב, בשבילי, אם אתה תתחתן איתי, זה כבוד גדול בשבילי. זה עשה לי נחת רוח, ואני אהיה מאושרת יותר מכל דבר. אבל אין לך כסף, אז בוא אני אתן לך את הטבעת, ותקדש אותי עם הטבעת הזאת. אז זה מה שאומר, כתוב שם הגמרא, נתנה היא ואמר הוא. היא נתנה את הטבעת, והוא אמר, הרי את מקודשת לי. הרי זאת מקודשת. למה הרי זאת מקודשת? כי קבלתו שהיא על מנת להנות לנותנת לו, נחשבת להשפעה ונתינה גמורה אליה. זאת אומרת, אם אני עושה את אותו מעשה, אבל בכוונה קדושה, אז גם המעשה מקבל תוקף אחר. תבינו, זה פלא עצום. זה פלא עצום. זאת אומרת, אנחנו פחות מסתכלים כרגע על המעשה של הוא מקדש אותה. אם הוא קנה את זה או לא קנה את זה. אנחנו מסתכלים מה הכוונה שלו. אם הכוונה שלו הוא לעשות לנחת רוח, לרומם אותה, לכבד אותה בזה שהיא מתחתנת עם אדם כמו, אז אם הכוונה היא להשפיע לה, אז אני חושב שזה משפיע אפילו שהוא מקבל. אוקיי? זאת אומרת, קבלה על מנת להשפיע, נחשבת השפעה גמורה. יש סיפור, אני חושב של החפץ חיים, אני לא זוכר, סיפור מאוד מפורסם, שגדל איתו מישהו בישיבה הקטנה, והוא נהיה אדם רגיל, לא יודע איזה סוחר, והוא נהיה חפץ חיים. אז אחרי הרבה שנים הוא בא אליו לקבל ברכה, הוא שאל אותו, תגיד לי, מה ההבדל בינינו? אתה מברך אוכל תפוח, אני מברך אוכל תפוח, אתה קם בבוקר, אני קם בבוקר, אתה שטף פנים, אני שטף פנים, מה? איך אתה נהיית מי שאתה, גדול הדור, ואני נשארתי מי שאני. אז הוא אמר לו, התשובה היא מאוד פשוטה, אתה רוצה לאכול תפוח ומברך, אתה רוצה לאכול תפוח, אתה מברך את השם כדי לאכול את התפוח. אני רוצה לברך את השם, אז אני אוכל תפוח. זאת אומרת, הכוונה היא אחרת לגמרי. אתה רוצה להתמלות מהתפוח, אבל אסור לאכול בלי לברך. אז אתה מברך. אני רוצה לברך את השם. אני מחפש הזדמנות להשפיע נחת רוח ליוצרי. אני בשביל לברך את השם, זה התענוג הכי גדול. אבל מה, לא יכול לעשות ברכה לבטלה, צריך בכלל משהו. אז אני לוקח תפוח ומברך את השם. על הדרך אני אוכל מתפוח, הוא טעים ואני נהנה והוא מזין. אבל התפוח הוא לא המטרה. השבח השם הוא המטרה. וזה בעצם הכלל היסוד שאנחנו מסתכלים עליו פה בלימוד הזה. למה אתה מתכוון כשאתה עושה את מה שאתה עושה? אוקיי, זה אוכל תפוח, זה אוכל תפוח. אבל מה עובר לו בראש? מה עובר לו בלב? וכשאנחנו בעצם תוהים על קנקננו, כל אחד איש לעצמו, כל אחד צריך לעשות דין לעצמו. למה אני עושה את הפעולות שאני עושה? האם אני עושה אותן מכוונה אנוכית, אינטרסנטית? או האם אני עושה את מה שאני עושה באמת באמת מכוונה להשפיע על האחר? עכשיו, למה זה חשוב הדברים? הדברים האלה חשובים כי הקדוש ברוך הוא מתגלה רק ברגע שאנחנו כקולקטיב מתנהגים בצורה כזאת. ברגע שאנחנו פחות נלחמים ונאבקים למשוך אחד מהשני, מה שמפריד אותנו אחד מהשני ואת כולנו מהאלוקות, אז בעצם אין לנו יכולת לממש את עצמנו. כי אנחנו יכולים לממש את עצמנו רק ברגע שכולנו מאוחדים על ידי חוקי התורה. אני מדגיש פה על חוקי התורה. עכשיו, בשלב הזה, מגיע בעל הסולם ואומר לנו ככה, כי קבלתו שעל מנת לענות לנותנת לו, נחשבת להשפעה ונתינה גמורה אליה. ואז קונה דבקות גמורה, בו יתברך. מי קונה דבקות? אותו אדם שמקיים את המצוות ולומד בכל הפעולות שלו לפעול על מנת לעשות נחת רוח ליוצרו. עכשיו, הוא עדיין אוכל ונהנה מהאוכל, והוא מתחתן ומגדל ילדים ויוצא לעבודה וקונה לעצמו פינוקים ונהנה משוקולד וממה שאתם רוצים. אלא ההנאה שלו היא הרבה יותר גבוהה, כי את כל החיים הוא פועל מכוונה אחרת. אתם מבינים את המשמעות של הדבר? השאלה היא לא מה אני עושה, השאלה למה אני עושה. אנחנו טועים פה על הלמה, לא על המה או על האיך, אלא על הלמה. הדבקות הרוחני אינה אלא השוואת הסליחה, ואז קונה הדבקות גמורה בו יתברך, כי הדבקות הרוחני אינה אלא השוואת הצורה. כמו שאמרו חז"ל, ואיך אפשר להידבק בו, אלא להידבק במידותיו, שבזה נעשה אדם ראוי לקבל כל הטוב והנועם והארוך שבמחשבת הבריאה. אז אנחנו עשינו בעצם עם סוג של שיעור וחזרה כללית כזאת על מה שלמדנו עד היום. אז אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לבקש, ומנהל השידור יפתח לכם את ה...
שאלה, הכל תלוי בכוונה, אבל בכוונה יש הרבה מדרגות, ויש אדם שרוצה להתכוון שהוא אוכל את הבשר לשם שמיים, לשם שמיים, אבל, כן. אבל התאבון שלו, התאווה שלו, יותר, הרבה יותר חזקה מהכוונה שהוא אוכל לשם שמיים. כאילו הוא משקר לעצמו.
זה דברים הדרגתיים, זה לא בא בבת אחת. זה דברים שאנחנו עובדים עליהם כל החיים, עד הרגע האחרון. העץ הרע לא מניח לנו לרגע, לאף אחד, באף גיל, באף שלב, כל הזמן העץ הרע תוקף, וזה דברים שהם נעשים באופן הדרגתי, נעשים צריך לעשות גם בשילוב עם התורה, בעבודה קבוצתית עם החברה, עם משפחה, עם רב, זה משהו שהוא נבחן בכל רגע ורגע, ונכון, נכון, הרבה פעמים אנחנו נופלים, זה נקרא עבודת המסכים. עבודת המסכים זה ללמוד לבסט, בין הרצון שלי ליהנות מהתאווה, לבין הרצון שלי לעשות נחת רוח באותו התאווה. זאת אומרת, הדוגמה הקלאסית הטובה יותר היא יחסי אישות. ביחסי אישות אנחנו באמת רואים, הרבה פעמים שאלו אותנו הנקודה הזו, כמה זה קשה בעצם לקיים יחסי אישות בצורה של קדושה. ספרים שלמים על הדבר הזה נכתבו, ומי שמצליח לעשות את זה בכוונות הנכונות, עם הרצונות הנכונים, מוריד לפה נשמות קדושות. כתוב בפורש בחז"ל שמשה רבנו, למה נולד משה רבנו? לאביו ואמו, כי יוכבת ואמרם היו באהבה אמיתית אמיתית של קדושה, שיצא להם נשמה כמו משה רבנו, שמהרגע הראשון העיר את כל הבית, וכולם ידעו שזה לא, לא אדם רגיל. אז שיהיה חנוכה שמח, בעזרת השם שיהיה לכולנו תמיד אהבה בלב, וקבלה והכלה אחד של השני, ואני מקווה שאת המנורה הבאה אנחנו נראה כבר בבית המקדש. שיהיה ברכה והצלחה לכולם, לילה טוב.
אמן, לילה טוב.
אמן.
תודה.
להתראות, בריאות איתנה לכולם.